המתיחות וחילופי האש ברצועת עזה נמשכו בעת האחרונה, למרות ביקורים חוזרים ונשנים של מתווכים ושליחים למיניהם, שפועלים בין ישראל לחמאס בניסיון לייצב רגיעה. בנוסף לשיגורי רקטות מעת לעת, נוספו גם חדירות של מחבלים לצורך ביצוע פיגועים, והתבצע גם פיגוע באמצעות רחפן. חמאס מתמודד עכשיו לא רק עם הבעיות הכלכליות של הרצועה, שעדיין לא נפתרו, אלא עם ארגונים שמאתגרים את השליטה שלו, ובפרט את ניהול האימות עם ישראל, ובכלל זה הג'יהאד האיסלאמי וארגונים סלפים. לצורך ניתוח המגמות העדכניות, בכל הנוגע לניהול האימות על ידי חמאס, וגם לגבי תהליכים פנימיים ברצועת עזה, אנחנו נשוחח עכשיו עם יוחנן צורף, לשעבר היועץ לענייני ערבים של הממשל האזרחי ברצועת עזה, וראש האגף הפלסטיני ערבי במשרד לענייני מודיעין ואסטרטגיה עד לאחרונה, וכיום חוקר במכון. שלום יוחנן.
שלום וברכה.
נתחיל במה שאתה מכנה כוחה של חולשה, שזה בעצם מעין מסגרת לניתוח, מה שקורה, כפי שהצגתי בהקדמה, בינינו לבין חמאס בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות. מתי הופכת החולשה של הצד השני, במקרה הזה חמאס, בעזה, לכוח?
אנחנו עכשיו נמצאים, לדעתי, בעידן או במציאות שבה החולשה החמאסית הופכת לסוג מסוים של כוח מול מדינת ישראל. אגב, הנוסחה הזאת של כוחה של החולשה, הייתי אומר, היא טובה לכל המסעים ומתנים ומערכת היחסים שישראל ניהלה עם גורם ערבי כלשהו, בפרט עם הצד הפלסטיני, כי מה שישראל נדרשת לעשות בכל המסעים ומתנים האלה, זה לשלם במסע ומתן במטבע קשה. כן. זה שטח, זה טריטוריה למסור לצד השני, ועוד הצד השני צריך לשלם במילים. הוא צריך להכריז על עצמו שהוא השתנה. הוא צריך להכריז על עצמו שהוא מקבל את מה שהוא לא קיבל בעבר. וזה כרוך בקשיים רבים ביותר. זה מחולל שם מהומות קשות, מאבקים פנימיים לא פשוטים. זה מחליש אותם מאוד. נדמה לי שהרשות הפלסטינית עברה את אותו תהליך ברצועת עזה שחמאס עוברת היום. בשנים שקדמו להפיכה שביצעה חמאס, גם אז הרשות הפלסטינית שניהלה את העניינים שם, נאלצה להתמודד עם הפיגועים שיצאו משם, ועם התגובות שלנו בתוך רצועת עזה, התגובות של צהל, והיא נאלצה לפנות את העמדות שבהם היא החזיקה על מנת לאפשר לכוחות צהל להיכנס ולפעול נגד הגורמים או גורמי הטרור בפנים. היא איבדה מכוחה, נחלשה מאוד בזירה הפנימית, כי היא לא יכלה להתמודד בכוח ועוצמה רבה מול המתנגדים בפנים, ולכן החולשה שלה הפכה לסוג מסוים של איום, כי ישראל לא רוצה שהצד השני יתמוטט, שהכתובת שקיימת בצד השני תפסיק להתקיים או שתאבד מכוחה, ולכן היא מנסה לשמר אותה, לא לחסל אותה לגמרי, כדי לקיים אותה, כי היא תמשיך לעבוד כתובת. היום אנחנו במציאות דומה, כי חמאס נכנסה לנעליים של הרשות הפלסטינית. היא היום מתמודדת עם גורמים אחרים בתוך רצועת עזה, שמנסים לשבש לה את החיים כפי שהיא שיבשה לפתח או לרשות הפלסטינית את החיים ברצועת עזה בעבר עד 2006 או משהו מהסוג הזה. ולכן היא היום מנפנפת, היא אפילו לא מנפנפת, זה מה שעולה ממחת היחסים שאנחנו רואים. היא מתקשה לפעול נגדם כי היא לא רוצה להצטייר, לא בגלל שאין לקוח, אלא כי היא לא רוצה להצטייר כמי שהפכה להיות ארגון שמתנגד להתנגדות מזוינת, כן, לג'יהאד כלשהו. היא לא רוצה לפגוע בדימוי שלה, היא רוצה לשמר אותו. אבל מצד שני, המציאות הרבה יותר חזקה, היא הרבה יותר כפייתית, היא מחייבת לנהוג אחרת. ולכן הדילמה הזאת יושבת על הקרניים החדות ביותר של הדילמה. איך מתמודדים עם המציאות הזאת? ואז היא נחלשת בעיני אולי ארגונים אחרים, לא בהכרח בעיני הציבור, וישראל שחוששת שמא חמאס לא תוכל להמשיך לתפקד כגורם מרסן, היא חוששת שמא במהלומה הבאה שהיא תכניס בתוך רצועת עזה, היא תגרום לאיזשהו, תחריף את החולשה של חמאס. ולכן בשלב הזה החולשה הזאת הופכת לסוג מסוים של כוח, כי זה מאלץ אותנו לקחת בחשבון את המרכיב הזה, כן? את המרכיב הזה של כמה אנחנו יכולים לפגוע עוד ולאבד את העניין הזה, אם אנחנו לא רוצים לחזור ולשלוט בתוך רצועת עזה. הרי ברור לכל וגם לחמאס שהיא ממשיכה להתקיים רק משום שמדינת ישראל החליטה שהיא לא מחסלת אותה. מדינת ישראל החליטה שהיא רוצה כתובת שתהיה שם. זה ברור לכל, אני שומע את היריבים של חמאס אומרים לה את זה חזור ואמור, אתם קיימים רק משום שמדינת ישראל החליטה לא לחסל אותך.
שומעים את זה גם מהמוקטה בזמן האחרון.
כן, ודאי, ודאי שביריב, אתה יודע, בוויכוחים שמנהלים ובאורח פומבי, זה מאוד קשה לחמאס להתמודד עם הטיעון הזה, זה לא קל. ולכן הדבר הזה הוא מחייב אותנו ללכת כל הזמן על חבל דק. איפה אתה לא סוטה יותר מדי על מנת שלא תשפוך את התינוק עם המים. זה למעשה הסיפור שקורה פה, זה היה בעבר עם הרשות הפלסטינית, זה עכשיו עם חמאס. חמאס מתנהגת אחרת, יש לה אופי אחר. היא רוצה כל הזמן להפגין שהיא עדיין שומרת על גחלת המאבק המזוין, ההתנגדות המזוינת. אבל זה לא עומד לה, היא לא יכולה לעשות את זה. המהלומה שהיא חטפה ב-2014 עדיין לא הצליחה להתאושש ממנה, חרף כל הידיעות והסיפורים שאנחנו שומעים על התעצמות וכו' וכו'. היא עדיין לא התאוששה, כי רצועת עזה, בריאה שלה, כהנהגה, כגורם שלטוני, לא יכולה להרשות לעצמה לעבור עוד מהלומה מהסוג הזה כמו שהייתה ב-2014.
אז דיברת קודם על מה שמחייב אותנו מול חמאס, בהנחה שרוצים לשמור על חמאס כשליט הרצועה. ועכשיו נשאל לגבי היחסים או הדינמיקה בין ישראל לעזה מצד אחד לבין ישראל לרמאללה מהצד השני. מדיניות הבידול, כפי שגם מציינים כאן במחקרים שנכתבו במכון, האם לדעתך היא הגיעה לשלב של מיצוי בעקבות כל האירועים האחרונים?
תראה, מבחינתי נקודת הציון להבנת היעילות של המדיניות הזאת שנקראת בידול, היא אוקטובר 2017. באוקטובר 2017 הודיע חמאס לרשות הפלסטינית, אינני יכולה יותר. בואי קחי את השליטה האזרחית על רצועת עזה. היא לא הסכימה לזה בעבר. היא לא הייתה מוכנה לזה. כל שאיפתה הייתה להוכיח שגם אני יכולה, כן? אני השלטון האסלאמי, הפונדמנטליסטי, שאתם זלזלים בו כל הזמן, שאתם חושבים שאנחנו חסרי יכולת, חסרי כישורים ביחס אליכם, גם אנחנו יכולים, הנה אנחנו מתחזקים את רצועת עזה, אנחנו יכולים לשלוט. אבל ברגע שאבו מאזן, באפריל 17, התחיל בקיצוצים שלו, כל המהלך שהוא עשה זה מהלך שנועד להפעיל כוח על חמאס, כי נמאס לו מהאופן שבו הזרמה הכספית של התקציבים נמשכת לרצועת עזה, ורצועת עזה או חמאס לא תורמת מצידה כלום לטובת הקופה הזאת, היא כל הזמן רק דורשת עוד. הוא אמר, אני לא מוכן יותר בתהליך הזה, לא מוכן לשלם יותר את המחיר הזה, ובאוקטובר 17 התחילו שוב תהליכים של פיוס, והחמאס אמרה, אנא ממך, בוא, קח את השליטה האזרחית על רצועת עזה. עכשיו, זה אחרי המסמך המדיני, שאולי בעתיד נדבר עליו שוב, שפרסמה חמאס במאי 17, כן, שבו היא אמרה דבר אחד מאוד פשוט, אני מוכנה, אם זה הקונצנזוס הלאומי שמדבר על מדינה בקווי 67, אני מוכנה לקבל אותו. אבל אני לא מוכנה להכיר בישראל ועוד כל מיני תנאים אחרים. אבל זה יותר התקרבות לאבו מאזן מאשר התקרבות של אבו מאזן אליהם. זאת אומרת, כל התשתית הזו יצרה איזושהי אופציה או חשיבה על איזשהו פיוס, כן? זה עלה מחדש. ואז היא אומרת באוקטובר 17, בוא קח את השליטה. כלומר, מה אנחנו מבינים מזה? וואנס הרשות הפלסטינית, או רמאללה, הפסיקה את התקציב שהיא מזרימה מדי שנה בשנה לרצועת עזה, אין לחמאס את היכולת לדאוג למקור תקציבי אחר. כלומר, המשאבים שעומדים לרשות רמאללה, המשאבים שעומדים לרשות הנציג הבלעדי של העם הפלסטיני, הקשרים הבינלאומיים שלו, המחויבויות הבינלאומיות שיש כלפיו, אין את זה לחמאס. כלומר, היא נחשפה בו במלוא חולשתה. כלומר, אם אתה מדבר עליה כעל אלטרנטיבה שלטונית בתוך רצועת, בתוך הזירה הפלסטינית, אז היא לא. כי היא לא לגמרי יכולה להביא את מה שרמאללה יכולה להביא. רמאללה בהנף גרזן, הפסיקה את התקציב, והיא למעשה אומרת, אני לא יכולה. כלומר, הבידול הזה שאנחנו נקטנו בו במשך כל השנים, בעיקר בעידן של מ-2009, מהממשלות של הימין, הוא בידול שהצליח יותר מדי, נאמר במרכאות, אוקיי? הוא כל כך הצליח שהוא שבר את רצונה של חמאס להמשיך לשלוט בשלטון האזרחי. עכשיו, למה זה לא הסתדר? אם חמאס בא ומציעה לרמאללה את השלטון, למה זה לא מסתדר? למה זה לא עובד? אומר אבו מאזן, לא. לבנוניזציה לא תהיה בזירה הפלסטינית. אתם רוצים פיוס?
במובן הזה שצריך נשק אחד, חוק אחד, הכל בשליטה של גורם אחד.
הכל בשליטה של גורם אחד. אם אתם לא מוכנים להתפרק, אין פיוס. כלומר, בלשון אחרת אומר אבו מאזן, דברים שצריכים להיות נעימים לאוזן הישראלית, נכון? יש פה איזשהו תביעה שמשרתת ללא ספק את הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל, אבל המדיניות של הבידול שהייתה שונה בעידן של הממשלות של עד 2009. עד 2009 ממשלות ישראל רצו בידול על מנת להוכיח לפלסטינים שיש הבדל בין שלטון שמנהל מסע ומתן עם ישראל, שמשקיע בכלכלה ודואג לתושבים שלו, לבין שלטון שנמצא תחת שליטה של גורם פונדומנטליסטי, שלא מכיר, שלא רוצה, שלא מוכן. ואז נכנסו למסע ומתן, כן, העידן של אנפוליס, שזה היה, כל תכליתו הייתה לדחוף קדימה את העניין הזה, כדי להגיע לאיזשהו הסדר. זה היה גישה אחרת של בידול. אבל ב-2009 הבידול היה ניסיון לנתק בין שני האזור. כלומר, להפריד, לשמר, או ליתר דיוק, לשמר את ההפרדה. ואני חושב שהסיפור של אוקטובר 17 מוכיח שזה בלתי ניתן להמשיך במציאות הזאת, אלא אם כן מדינת ישראל מכניסה תשומות שעד היום היא לא הכניסה אל תוך רצועת עזה, ויש לזה מחירים שיכולים להתפרש גם על ידי גורמים בינלאומיים כדבר שהוא סטייה ממדיניות שהייתה מקובלת עד עכשיו.
בוא נתייחס לקראת סיום למה שקורה בתוך הרצועה, ויש שם לא מעט תהליכים שקשה להקיף את כולם בזמן כה קצר, אבל בכל זאת נתייחס ברשותך לדברים העיקריים. איך רצועת עזה מגיבה לכל מה שחמאס עושה בעת האחרונה, ואיך זה משפיע על הדרך שבה חמאס חושב להמשיך מכאן והלאה, אחרי בערך שנה וחצי של לימותים שהביאו לתוצאה, איך נאמר, חלקית, ומה בעצם מסתמן באופק מבחינת חמאס?
אני לא רוצה להיות הדובר שמעיד, אני רוצה להביא את הנחתום שמעיד על עיסתו.
בבקשה.
יש פובליציסטים, בני חמאס, מזוהים חזק עם החמאס, כמו אחמד יוסף, שלפני קצת פחות מחודש כתב מאמר, שהוא מציג את המציאות הקשה בתוך רצועת עזה, ואומר, חברים, אתם לא עירים למצב שאנחנו הולכים ומאבדים מהתמיכה הציבורית בנו, כי אנשי חמאס, אני בן נאמן מבניה של חמאס, ואני אומר את זה בכנות, לא מתוך רצון לקנטר, מתוך רצון לפתור את הבעיה. ואז הוא אומר, המציאות שהביאה חמאס לרצועת עזה היא מאוד מאכזבת. הוא אומר, איש לא יפכה אם שלטונה של חמאס ייעלם מהיום למחר. כלומר, בלשון אחרת, אם אנחנו מתייחסים לדברים של אחמד יוסף ועוד כמה כאלה, כמו רזי חמד ואחרים שנוהגים לעשות ביקורת עצמית, פומבית, לא אחת, יש פה איזושהי תחושה שהיכולת של חמאס לנהל את העניינים האזרחיים של רצועת עזה היא מוגבלת מאוד. מאוד מוגבלת. בפרט כאשר אין לה את כל המשאבים שהיא צריכה ואין לה את היכולת לגייס אותה. זה דבר אחד. דבר שני, חוזרים ראשי חמאס ואומרים שוב ושוב, אסמאעיל הנייה, סינואר.
חליל חיה.
הם אומרים שוב ושוב, אנחנו לבד לא יכולים לעשות כלום, ואתם הפתח לבדכם לא יכולים לעשות כלום. בואו נתאחד ונעשה משהו משותף. יש בזה נכונות, באמירה הזאת יש נכונות להרבה פשרות, אבל הם לא הגיעו לשם משום שהפתח לא מוכנה לקבל את הדבר הזה. היא לא מכירה באמיתות הדברים האלה שאומרים ששנינו ביחד שווים, היא לא רוצה את זה, היא רוצה לשמור על המעמד, מעמד הבכורה. כלומר, למה אני אומר את זה? כי חמאס למעשה מכירה בחולשה, באי היכולת שלה לנהל את העניינים. הדבר היותר מאיים שעולה בשבועות האחרונים, זה תופעת ההגירה. תופעת ההגירה הופכת להיות משהו מאיים. אולי זה אינדיקטור יותר משמעותי לגבי אוזלת היד החמאסית ברצועה. כאשר רבים רוצים להגר, וכאשר יש תופעות של אנשים שמהגרים ולא מצליחים לשמור על עצמם, הם נאלצים למות כי הם נתקלים בתופעות שהם לא עומדים בהם. כמו הבחור הזה, תאמר סולטן, שלפני שבועיים נפטר בבוסניה, ואיש לא יודע מה קרה, וכל האשמה מותחת על חמאס, משום שבגללה הוא נאלץ לעזוב, כי פגעו בו, עינו אותו וכו', והוא ברח מהרצועה, הוא נחשב לאיש המעמד הבינוני, בחור משכיל וכו' וכו', שעזב. יש עוד רבים כמוהו. זה סיפור שחמאס עומדת חסרת עונים מולו. היא לא מצליחה לעשות שום דבר. אחד מראשי חמאס, סלם סלם, לפני כשבועיים, אומר, כללת אלוהים רובצת על מי שרוצה לעזוב ולנטוש את המקום הזה. כמו שאצלנו בזמנו אמרו, נפולת של נמושות, אז זה דרכו היה לומר משהו מהסוג הזה. כלומר, יש פה מצוקה קשה, יש פה בעיות חמורות, ויש קושי לארגון כזה שאיננו אמון על ניהול עניינים אזרחיים, להוציא לפועל איזושהי מדיניות שיכולה להטיב עם הציבור. בתהליך כזה או אחר, הוא מגביר את האנטגוניזם כלפיו מצד האוכלוסייה.
תודה רבה.
תודה לכם.